ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנה. רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה רק אשר לפנים לא ידעו. חמש עצר נפל אשתים וכל הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. והיו לנסות בם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי ויקחו את בנותיהם להם לנשים בית בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלוהיהם ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני וישכחו את אדוני אלוהיהם ויעבדו את הבעלים ואת האשרות ויחר אף אדוני בישראל ומקרים ביד כושן רשעתיים מלך ארם נהריים ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתיים 8 שנים ויזעקו בני ישראל לאדוני ויקם אדוני משה לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו. ותהיה עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את כושן רשעתיים מלך ארם, ותז ידו על כושן רשעתיים. ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים. ועבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני, איש יותר יד ימינו, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ויעז לו אהוד חרב אלה שני פיות, גומד אורכה, והגור אותה מתוך למדיו על ירח ימינו, והקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. והיא כאשר קילה את להקריב את המנחה, וישלח את העם נושאי המנחה. והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, ויצאו מעליו כל עומדים עליו, ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו, ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקיים בבטנו. ויבוא גם לניצב אחר עליו, ויסגור חלב ועד עליו, כי לא שלף אחר מבטנו, ויצא הפרשדונה. ויצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. והוא יצא, ועבדיו באו ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות. ויאמרו, אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה. ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה, ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים וימלא את השעיר רטה. ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם, ויאמר עליהם, רדפו אחריי, כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידכם, וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור, ויכו את מואב בעת ההיא כ10,000 איש, כל שמן וכל איש חי, ולא נמלט איש. ותיכנה מואב ביומו תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. ואחריו היה שם גר בן ענת, ויך את פלשתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. יש לנו 3 חלקים עיקריים בפרק. החלק הראשון, עדיין כמין הקדמה כללית למה שהולך לבוא, תקופה של השופטים, המצב הירוד, והסיבות ש... כל המלחמות שיהיו מכאן ואילך בתוך הארץ. סיפור השני קצר על עתניאל בן כנז, מלחמה בארם, והסיפור השלישי ארוך יותר על אהוד בן גרה. החלק הראשון שעוסק בהבהרת כל המצב בארץ לא כל כך מובן. בהתחלה כתוב שהשם הניח את הגויים לנסות את בני ישראל ללמד אותם מלחמה. אחרי זה כתוב שזה בגלל שישראל לא שמרו את מצוות השם. זה לא ברור, זה לכתחילה או בדיעבד. אם זה בגלל שלא שמרו את מצוות השם, אז זה לא בשביל לנסות ללמד אותם מלחמה. אז נראה שצריך להבין את זה בדרך כזאת, שאם ישראל היו לגמרי שלמים, אז לא צריך ללמד אותה מלחמה. הקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל, כמו שהיה בימי יהושע, ימצא את הדרך, ולא צריך להשאיר גויים בשביל זה. אבל היות שישראל הם כבר במצב שהם לא בטוחים, שהם עלולים להידרדר, במצב כזה צריך שהם תמיד יבינו שיש סכנות ולא להיות שקטים על השמרים. כשאדם רואה שיש סכנות מסביב לו, אז זה עוצר אותו מהידרדרות רוחנית. לא עוצר לגמרי, עדיין יכולה להיות ירידה, אבל מפעם לפעם הוא פוחד, הוא לא בטוח. זה שאדם שקט ושלב, החיים שלו שקטים, אז זה עלול להביא אותו לגאווה ולשיקרות, תאוות, והוא מרגיש, הוא בטוח, לא יקרה לו שום דבר. לכתחילה, ברור שיש את מצוות השם שומרים את הדרך של התורה, כי זאת האמת. או בגלל שזה נוח או לא נוח, בגלל שזה נותן לנו ביטחון, ולאו הכי זה נותן ביטחון, כיוון שזאת הסיבה שהשם ברא את העולם עם כל החיים שלו, כדי שתהיה טובה. ברור שהדרך של השם היא מביאה ביטחון, אבל ההסתכלות עליה כעניין אינטרסנטי, זה משתלם לנו לשמור מצוות, זאת הסתכלות שהיא קצת מסוכנת, היא לא בטוחה. גם כשאנשים שומרים מצוות, ככה שהם שומר עליי, ככה יהיה בסדר, זה לא, אין כאן שלמות עם עבודת השם. כאן נמצא האדם במרכז. הוא עושה את המצוות כדי שלא יהיה טוב. הוא לא חושב כי זאת דרך השם, כי זאת האמת, כי בשביל זה השם ברא אותי, אלא אני המרכז, אני רוצה לחיות טוב, ובשביל לחיות טוב, אז צריך להיות מוסרי, ולשמור על הילדים שלי, על המשפחה, שתהיה לי פרנסה בסדר. אז זאת הדרך הטובה ביותר, ללכת בדרך השם, כי זה יביא לי טוב. דרך כזאת היא לא דרך בטוחה. כי אם אני במרכז, אז אם יש לי יצר חזק מאוד, באיזה זמן, מאיזה סיבה, אז היות שאני העיקר, אז כעת אני רוצה למלות את היצר שלי. אני יצר קטן, אז אני יכול להתגבר, זה לא כדאי, זה לא משתלם, זה לא הדרך שהשם רוצה, זה בסוף לא ישתלם לי, אז ליצרים קטנים אפשר להתגבר, אבל אם יש יצר חזק מאוד, אם לכתחילה כל עבודת השם הייתה מסביב לעצמי, אז משתלם לי כעת, אני מרגיש שהיצר הזה הוא כל כך מאיים עליי, הוא כל כך חזק, אני מרגיש שאני עוד מעט מת אם אני לא אמלא את היצר שלי. אז אם ככה, אז אני קודם. אז מה שיהיה אחר כך, בעולם הבא, נמצא פתרונות, אני אחזור בתשובה, אתן צדקה, אעשה איזה פתרון, ואז הדרך לא בטוחה. ולכן, כשבני אדם הם ברמה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא משאיר את הצרות בעולם, שתמיד רואים שבאופק אל תהיה בטוח יותר מדי. החיים הם לא פשוטים, ואז היצרים אף פעם לא מגיעים להשתוללות. אז זה מין דרך של בדיעבד. לכן מתחילים כאן עם זה שהשם השאיר גויים לנסות את ישראל, שילמדו מלחמה, שאתה יודע שאתה צריך ללמוד מלחמה, יש כאן אויבים, אז אתה תמיד צריך לשמור, לא ללכת אחרי התפרצות של יצרים, אתה כבשת איזה עיר של אויב, וכל החיילים רוצים לשלול שלל, זו הזדמנות. אבל המפקד יודע שיש כאן עוד אויבים בעיר הסמוכה, וזה מסוכן. מתעסק עם השלל, זה יכול לסכן אותנו. לא יכול להגיד, לא לקחת שלל. אבל אם הוא היה יודע שגמרנו עם האויבים נשברו לגמרי, יכולה להיות כאן אווירה של הפקרות. מי שישר בעיניו יעשה, זה לא נורא. תן לחיילים לשמוח קצת. הם יתאמצו, זה שישמחו קצת. ומה יקרה אחר כך? זה ההידרדרות המוסרית, הרוחנית, זה לא בא בחשבון. לכן צריך להתחיל לכתחילה עם החינוך הנכון, שעובדים את השם לא בגלל שזה משתלם. זה נכון שבצד אנחנו יודעים שזה גם משתלם, אבל אסור שזה יהיה במרכז שלנו. כי אז אנחנו הופכים את עצמנו, שאנחנו העיקר, לא האמת היא העיקר, וזה יכול בלחצים, בנסיבות מסוימות, להפוך את כל הקערה על פיה. זה אנחנו מבינים שהחקרה שהייתה הידרדרות בכל מיני דורות. בחורי הישיבות באירופה, רובם הלכו לסוציאליזם, ענו לקומוניזם. אז זה קרה. הם כעת באים אומרים שהמדינה קלקלה, וכעת יחזירו את התורה, הכל יהיה בסדר. למה אז? אז לא הייתה מדינת ישראל, את מי הם יאשימו? למה אז הלכו מאות אלפים לתרבות, לשיטה הקומוניסטית שהיא פגעה באמונה? החשובים שבין היבסקציה של המחלקה שטיפלה ביהודים ורדפה את היהודים היו בחורי ישיבה לשעבר. אלה היו אנשים שלמדו תורה והם קלקלו. הם גדולי הסופרים שטיפו נגד תורת ישראל היו תלמידי חכמים לשעבר. גורדון, ברדיצ'בסקי, פרישמן, עוד כמה, הם למדו תורה. זה לא היו אנשים שגדלו בגרמניה עם המשכילים, עם הרפורמים. זה היו תוצרת ליטא. ואיך זה קרה? כי החינוך שם, התורה, הייתה לא ברוממות, לא בגדלות. וכשהתורה לא בגדלות, אז בא איזה מין אתגר גדול, אפשר לדבר שהקומוניזם יגאל את העולם, כעת אנחנו הולכים לעשות תיקון גדול לכל העולם, כל בני אדם יהיו שווים, זה לטובת כולם. אז אם כך, אפשר לעזוב את היהדות, אפשר גם לרדוף אותה. וקרו לנו הרבה משברים. יותר במזרח אירופה, וזה עד היום. היהודים האלה של תנועות השמאל, הם אלה שבאו למדינה ולארץ, והם הקימו את כל המערכות, ועדיין הרוח הזאת שולטת. הרוח שממנה יצא השמאל, המערך, וההמשך של גרמניה, זה כתוב בספרי היסטוריה של מחברים לא דתיים, שרוב בתי המשפט בארץ גדלו על יהודים שבאו מגרמניה עם תיאוריה שהתרבות המערבית היא העיקר והיהדות היא משהו מפגר. וזה עד היום, אנחנו לא מתפטרים מזה. הם מסתכלים כל הזמן מלמעלה למטה, הם מחנכים את כולם. והם לא מתחשבים לא ברוב ולא בציבור ולא לא ערכים של אמונה. והמנהיגות הפוליטית העושה היא מאוד מושפעת מהשמאל, ממה שהיה באירופה המזרחית, ברוסיה, בכל התנועות המהפכניות. ובשביל לצאת מזה צריך תורה גדולה. וזה מה שהרב קוק משתדל לעשות. תורה בגדלות, לא בינוניות. לא רק לדעת גמרא ופוסקים והלכות, שזה מאוד חשוב. אבל זה לא יעמוד בפרץ מול שונאים מבחוץ. שונאים שיש להם תורות מודרניות, כמו שש"ס כעת הם מחנכים, כולם ילמדו תורה וכולם וזה, הם יחזירו עטרה ליושנה. ודאי שיש בזה דבר טוב, אבל אם זה לא בעומק, זה לא יעמוד, זה לא יצליח. צריך. מה?
למה?
כי אתה לומד גמרא והלכה, ואתה פתאום עומד מול משפטן, או מול עורך דין, או מישהו אחר, שהוא מציג לך את התרבות ההיא, ומראה לך שיש בה הרבה היגיון, והדברים שלך הם לא הגיוניים, זה קיצוני. מה זה להפריד גברים מנשים? מה זה הדבר הזה? מה זה, אנחנו חברה מודרנית, מה זה, אנחנו חיות, בהמות, שכולם בעלי יצרים? מה אתה מדבר על העם כאילו שהם מפגרים? פעם היו כאלה. זה יראו לך את כל האנשים המודרניות שהן הולכות חשוף ועם זה. הן מגיעות לכל מיני תפקידים והן עוזרות ומשתלבות ואפילו בצבא. והנה חיילת הייתה גיבורה ועשתה דבר כזה. למה אתה מונע? למה אתה עוצר את הכל? אז עלול להיות שאתה לא תעמוד. לא יהיו לך תשובות. ומישהו יותר חלש ממך, שיהיו לו גם, שזה יעלה לו במשרה, לא יקדמו אותו, אז הוא יוריד קצת את הראש כדי שיקדמו אותו.
הפתרון של העולם
החרדי
זה פשוט לא לבוא איתם במגע.
אבל אי אפשר, זה בריחה, זה לברוח, זה לא פותר. הפתרון האמיתי זה להיות יותר חזק מהם. ואז אתה שולט עליהם, אתה בכלל לא פוחד מהם.
ולכתחילה של, כאילו, הרב פוחקר את זה שזה גם מגיל את התורה שלנו, או שזה רק בשביל שאם לא היה את הכפייה,
זאת, זאת אמת, האמת היא שצריך להיות תורה בגדול. אבל כשאין ברירה ואנשים לא מבינים כמה זה חשוב, אז הקדוש ברוך הוא מציב לנו סכנות. אז אתה מבין שאין ברירה, אם לא תעשה את זה, דרך אחרת לא תעזור. אחרי שפעם הזמינו אותי לדבר מול קבוצה של אינטליגנטים חילונים, והייתי לבד, ואז שאלו אותי, אתה לא פוחד? אמרתי להם, אתם צריכים לפחד, איתי יש אמת. אתם רבים, אבל האמת היא אצלי. זה לא אמת פרטית שלי. אני לא פוחד. אני פוחד מאף אחד. האמת היא כל כך ברורה, כל כך גדולה. למה אני צריך לפחות? אני לא בטוח שמישהו שלא למד בחינוך שלנו, שלא למד אצל הרב ציר דפצה, לא במקומות שמגדלים את התורה, לא בטוח אם הוא לא היה פוחד. הוא עומד מול, לבד מול כולם, יכול להיות שזה היה מפחיד אותו. אני לא רואה אותם שהם רבים או שהם חכמים. אני אפילו מרחם עליהם, הם יהודים שצריך להחזיר להם את התורה. הם חיים בדמיונות שהתרבות המודרנית בונה אותם ועוזרת להם. הם לא רואים איזה סכנות יש בתרבות הזאת. אתה שומע כל הזמן על כל מיני נשיא שחשוד על אונס, שרים, קצינים גבוהים במשטרה. אתה רואה שיש הידרדרות שכל התרבות הזאת לא שווה כלום. שופטים שנגועים בכל מיני קלקולים של גם עם נשים, גם עם כספים, גם עם מעילות, שרים. מאיפה זה בא? התרבות הזאת עשתה את האדם יותר מחונך. בדיוק להפך. היא מכסה יותר, אבל מאחרי יש המון ריקבון. לכן אנחנו לא פוחדים, אנחנו יודעים שהאמת שלנו היא אמת אמיתית, אמת גדולה, שהיא גם כללית וגם באופן פרטי. כן, היא יציבה ולאורך זמן היא עוזרת. אנחנו יודעים שהמשרות והכבוד והתאוות והעושר, זה לא נותן כלום. היה שם באותה קבוצה שהייתי איתם כמעט שנה, שנה וחצי, שהייתי כל שבוע מגיע אליהם. היה שם מישהו שהיה מתהדר, הוא היה מיליונר גדול. הוא תמיד היה מדבר עם כולם מלמעלה למטה. אז פעם אחת הוא שאל אותי איזו שאלה במין התנסות כזאת. אז החברים שלו צעקו עליו, אתה לא רואה שהוא מבין יותר ממך, תשתוק. אל תתגאה. הם השתיקו אותו. אני לא הייתי צריך לדבר איתו שאתה מתנסה. אני עונה, משתדל לענות לעניין. אבל החברים שלו יצאו לצעוק עליו. כי באמת, בגלל שלמישהו יש יותר כסף או יותר חכם, יכול להיות מיליונר, יכול להיות מיליארדר. צריך לדבר בהתנסות, בנושא שהוא לא מבין אותו. בכל אופן, כך נראה לי החלק הראשון, שהמצב הזה שהשם ישאיר גויים מאיימים, זה מצב של דיעבד, זה מצב שמעיד על בינוניות שלנו, שאנחנו לא הגענו, בדור של משה רבנו לא צריך להשאיר מישהו שיאיים. לא צריך את זה. כשרבנו נמצא, יש ענק רוחני. לא יכול להיות שגויים ישפיעו. רק כשמשה רבנו נמצא בכניסה לארץ, וכבר ידוע שהוא לא ייכנס לארץ, המצב ברור, אהרון ומרים כבר מתו, אז זנו אחרי בנות מואב. אבל לפני זה לא היה דבר כזה. לא עולה על הדעת שעם ישראל התקלקל מההשפעה של גויים. משה רבנו נמצא. השפעות, הסכנות היו מבפנים. קורח או המרגלים לא רוצים לבוא לארץ, אבל שגויים ישפיעו עלינו, שאנחנו נרגיש שאנחנו, יש לנו מה ללמוד מהם, מה לקבל מהם, זה לא בא בחשבון. מי ששומע את דבר השם, יכול להיות שיש לו יצרה לנשים. זה עולם אחר לגמרי.
סוף פסוק ב', שכתוב רק אשר לפנים לא ידעו. מדובר על מלחמות של יהושע, שהם לא נקראים מלחמות, זאת אומרת, מלחמת כיבוש זה בסדר, ומלחמות אלו זה מלחמת של שחרור מעול הגויים. מה ההבדל בין המלחמות לפני לאחרי?
קודם כל, עם ישראל לפני זה בכלל לא ידע מלחמה, ב-40 שנה, הוא לא נלחם. וכשהוא בא לארץ, אז הסגנון של המלחמה היה, הולכים לכבוש את הארץ, כל העם ביחד, ויש לנו מנהיגות אחת, צבא אחד, וכולם פועלים ביחד. כעת יושבים, וכל אחד צריך להתעסק במקום שלו.
ואז כל... למדו.
אבל הם למדו מלחמה כשכולם ביחד. אבל אם לא כולם ביחד, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה שלנו, אז או שיש הנהגה גדולה, שיתארגן את כולם, זה לא מלחמה פרטית שהגליל סובל מהחיזבאללה. ואת כולנו הופכים, ואז אנחנו מטפלים. אבל אם הופכים את זה למשהו שאנשים שגרים בסביבות עזה, זה בעיה שלהם. אז הם אלה שצועקים, הם פוחדים מהמנהרות, וזה לא בעיה לאומית. ברוב העם הוא חי בשקט. במצב כזה אי אפשר לעמוד במלחמה, זה מסוכן. כאן זה הרבה יותר מסובך. כשהעם מחולק ואין לו מנהיגות אחראית שרואה שכל אחד ואחד הוא חלק מהאומה, וכל האומה עניינה לדאוג לו. ולא לא הסתכלות פרטית, כמו שכל ספר שופטים. כל פעם זה רק כמה שבטים, זה בעיה שלהם.
במצב המתיימד הזה זה עד שעוד.
נכון.
אחרי זה זיו הופך להיות.
כן, אחר כך.
חזרנו כאילו ליהושבו.
כן. עולים עוד יותר. כעת זה מלכות, שזה יהיה משטר וזה יהיה קבוע ו...
זהו בדיוק.
כן, אז זה העמים האלה שהשם סידר אותם לניסיון. מעניין להסתכל מי הם העמים האלה. חמשת צרני פלישתים. הפלישתים הם לא מארץ ישראל. הם באו מיוון, מקריטים. כן, אז, והם מאורגנים, והם מאיימים בחוף הדרומי של הארץ. הרי זה הכנעני והצידוני והחיווי יושב הר הלבנון. לא מדובר כאן על העמים, הרי היו עמים גם בפנים. היו כמו יבין מלך חצור, שיהיה בפרק ד', אלה יושבים בפנים, עליהם לא מזכירים אותם. מזכירים את אלה שיושבים בקצוות. כלומר, בקצוות של ארץ ישראל, שזה בעצם ארץ ישראל, אבל עדיין לא הגיע להשתלמות, כן, בכל הגבולות של הארץ. כי חבל ארץ פלישתים וגם האזור של לבנון זה ארץ ישראל, זה לא חוץ לארץ. רק הם כל כך התפעלו ממה שהם השיגו, אז בקצוות. זה כאילו הגויים מחוץ לארץ שאין לנו עניין איתם. זה לא נכון. הם עמים שנמצאים כאן על הגבול. אז אחרי זה כתוב בפסוק ה', בני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיטי, האמורי, הפרזי והחביב והיבוסי, אלה שבתוך הארץ. אלה שבתוך הארץ, אפילו לפי ההבנה שלהם, אז צריך לגמור איתם, לא להשאיר אותם בארץ. אז השם הניח לניסיון, למלחמה, רק את אלה שבקצוות. שהם עדיין מאורגנים, והם בעלי כוח, והם מאומנים, ואי אפשר לזלזל בהם. אלה שבתוך הארץ, הרבה יותר קל היה לפתור את הבעיות איתם. שיש לנו הפלסטינאים מבפנים, ויש לנו אלה שמעל הגבולות, כן, החיזבאללה, סוריה, ירדן, מצרים. זה כשיש לנו שלום איתם, אז הבעיות הן קטנות בתוך הארץ, אז זה לא מפחיד אותנו, אז מותר לנו לתת לפלסטינאים גם נשק ולבנות להם, הם לא מסכנים אותם, הם קטנים. כדי שלא נחשוב כך, אז השם נותן שתמיד אלה שנראים לך קטנים, החמאס, הם קשורים עם איראן. אתה מבין שזה לא, זה לא משהו קטן, אל תזלזל בזה. אש"ף, הם קשורים עם מועצת הביטחון, עם האומות הגדולות, עם אנגליה, עם צרפת. זה מכריח אותך להבין שיש כאן בעיה. אל תתעלם מהבעיה, אל תחשוב זה דבר קטן, זה לא מפריע. זה מפריע, וצריך לפתור את הבעיה הזאת, שהיא נראית קטנה, אבל היא לא קטנה. ואז זה עוד לא היה, אז עוד לא היו במצב הזה, זה מיד אחרי יהושע, אז השם השאיר את האומות מבחוץ, כשאת אלה מבפנים אנחנו היינו צריכים לטפל ולא טיפלנו. אז נוספו לנו כאן, במקום בעיה אחת, שתי בעיות, אוהבים מסביב ואלה שיושבים בתוכם. כשאחר כך אצל שמשון, הוא נשמע, העורב יושב בחדר, בתוך הבית יש אורבים. אחר כך המלחמה הראשונה, אנחנו פוגשים כאן מי שבא ממרחק, קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים. זה לא אויבים שדיברנו כעת בלבנון והפלישתים, בא מישהו ממרחק גדול. מלך ארם נהריים, לא ברור מה הוא בא, מה הוא רצה. כן, אז וזה שאנחנו רואים שמי שנלחם נגדו זה עתניאל בן כנז, אנחנו מבינים שזה עדיין התקופה של יהושע. יהושע לא נמצא, אבל הכוחות הגדולים שהיו עדיין בימי משה רבנו, כלב בן יפונה היה אז, עתניאל בן כנז הוא עוד ראה את משה רבנו, יש כאן כוחות גדולים מאוד של תורה, אבל זה השאריות. עדיין לא התפתחו כוחות חדשים. וכאן יש להם את הכוח מול אתגרים גדולים מאוד. ארם נהריים זה המקום ששם, שמשם באו האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. כן, זה איום באופן הרבה יותר כולל, שעומד לא מול היחידים מישראל, אלא מול כל התרבות של ישראל. קודם היה בימי משה רבנו בלעם שבא משם, ולפני זה ארמי עובד אבי. ובימי אברהם אבינו הגיעו כדר לעומר מלך אלעם ומרדיוך מלך אלעשה, ומשם הם באים נגד אברהם אבינו בהבנה שהתרבות של ישראל כאן הולכת להיות בעלת השפעה עולמית. ולכן אלה שיש להם עניין בעולם, שהם רוצים שהם מחנכים את העולם והם משפיעים על העולם, אז הם באים להתערב. כמו שהאנגלים והצרפתים מרגישים שבחוש הפנימי שלהם, שהולכת להתפתח כאן מערכת שתשנה, תשפיע על כל התרבות בעולם. לכן הם מתערבים כאן לטובת הפלסטינאים, לא בגלל שהם אוהבים אותם, אלא לעצור את ישראל, שלישראל לא תהיה את ירושלים, ואם אפשר לחלק את הארץ לשתי מדינות, אז זה יקטין מאוד את ההשפעה שלנו. אנחנו נצטרך כל הזמן לחיות עם הבעיות שלנו, ולא יהיה לנו זמן להשפיע על העולם. כעת אנחנו צועדים לקראת השפעה עולמית, עם התרבות, עם הידע שלנו בכל מיני מקצועות מדע. מתחילים לראות שאנחנו כוח עולמי, אנחנו לא כוח פרטי. אז הגויים ממרחק רוצים להקטין אותנו כדי שלא יהיה לנו כוח עולמי. נשאר קטנים עם הבעיות הקטנות. עם הבעיות הקטנות הם לא יתערבו. אם אנחנו נהיה מדינה קטנה וחלשה, לא יהיה לצרפת מה לדאוג לשלום שלנו. כן, בזמן אחרי הקמת המדינה, כשכל הזמן הערבים כאן דיברו על זה שהולכים לזרוק אותנו לים, לא שמענו שהצרפתים והאנגלים באים לעשות שלום וזה מדהיג אותנו. ושנשבור את הראש לבד. אבל כעת אנחנו מאיימים עליהם. מרגישים את זה בחוש. כמו שלפני בערך 140 שנה, ושהתחילו אז קצת הניצנים של הציונות, והתחילו לדבר על עלייה לארץ, אפילו לפני הציונות המדינית. הייתה ציונות מעשית. של עלייה לארץ, היו התנועות של בילו וכל מיני תנועות שדיברו על עלייה לארץ ובניין של עם ישראל. זה פתאום התחילה להיות תנועה בנצרות הכללית, ובנו המון המון כנסיות בירושלים. רוב הכנסיות בירושלים נבנו לפני 150 שנה. זה לא לפני 1,000 שנה. רק הכנסייה בעיר העתיקה, כן, היא של... על מה שהם חושבים, שזה הקבר של אותו איש, זה עתיק, זה מזמן הביזנטי. אבל רוב הכנסיות, בפרט בעיר החדשה, שנלר, מה היה להם לבנות שם? אוגוסטה ויקטוריה, על הר זיתים. לא היה יישוב שם בכלל, לא היו אנשים שגרו, הכנסייה הצרפתית מול השער החדש, דור מציון, מי שמכיר, על הר ציון, הכנסייה האמריקאית ברחוב הנביאים, על יד בית חולים זיו, בית חולים ביקור חולים. מה הם בנו שם כנסייה? הם הרגישו שהולכת להיות עלייה רוחנית של עם ישראל בארץ, אז הם מיהרו לתפוס עמדות כאילו רוחניות. הרוסים בנו במגרש הרוסים. זה הכל שם כנסיות, מנזרים. זה הכל לא רק אחיזה מדינית, אלא בעיקר אחיזה דתית, לעצור את עם ישראל. והדברים האלה גם התבררו כמהלך כללי. כן, ראיתי שמצאו בכתבים של הבולשת הרוסית, שהייתה לפני הקומוניזם, מכתבים שהם כותבים לצאר ברוסיה, שהיהודים בעולם מתחילים לחשוב על גאולה. יש להם איזה מהלך של איסוף כספים, זה היה לפני 150 שנה, יותר, בזמן של החתם סופר. יהודים אוספים כספים לקנות אדמות בארץ, הם הולכים לעשות איזה משהו כלל עולמי, לאסוף את כל היהודים ולבנות את הארץ, ולעשות כאן איזה מהלך כללי, ובראש המהלך בכל מקום עומדים הרבנים. הם המובילים את זה שהולכת להיות גאולה וצריכים להתכונן. זה בכתבים של הבולשת הרוסית ששלחו לצאר לפני 150 שנה. כלומר, הגויים הבינו שהולכת להיות כאן איזה משהו גדול. ואז הם פעלו בצורה דתית, עם המון כנסיות. הכנסייה האמריקאית, הכנסייה השוודית, הכנסייה הגרמנית, הכנסייה הרפורמית, מלא כנסיות בירושלים, 90% לפני 150 שנה. ו10% זה שאריות מלפני 1,000 שנה בערך. אז היום המדינות רואות אותנו, והיום זה באופן מדיני. גם באמריקה, עד היום לא מכירים בירושלים כעיר בירה. מה זה כל כך מפריע להם? מה זה משנה להם? שירושלים עיר בירה, תל אביב עיר בירה. זה מין חוצפה וחוסר היגיון בכל מה המאבק הזה. מה זה נוגע לאמריקאים, ירושלים עיר הבירה שלנו? לא עשו דבר כזה על ברלין בזמן אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהייתה חלוקה, ולא בשום מקום בעולם, הם לא מתערבים, אף אחד זה לא מעניין אותו, רק כאן. ומעניין שהרבה מאוד מהנשיאים של אמריקה, בזמן הבחירות לנשיאות, הם הבטיחו שהם יכירו בירושלים כעיר בירה. איך שהגיעו לנשיאות, פתאום הפכו את הקערה. למה? כי זה כל האווירה שם ב... זה סטייט דפרטמנט, כן, המועצה שאחראית על כל המדיניות של אמריקה, ששם יש אנטי-ישראליות חזקה מאוד. אותו דבר זה באנגליה ובצרפת, המדיניות הכללית לעצור את ישראל. הם פוחדים מישראל. זה חלק מהאנטישמיות, אבל זה אנטישמיות שהיא לא אנטי של יהודים פרטיים, אלא אנטי של עם ישראל. ומי שהכי פחות מבין את זה, זה היהודים. היהודים לא מבינים את זה, והם בתמימות חושבים שהם רוצים שלום, הם רוצים לעזור, כן? היהודים לא נלחמים נגד זה בהכרה הברורה. אז כאן הגיע מישהו ממרחק, מלך ארם נהריים, ו... עם ישראל סובל, וכאן מי שמושיע לבני ישראל זה עתניאל בן כנז. עתניאל בן כנז, אנחנו מכירים אותו, הוא לחד את קריאת ספר, זה לא לחינם נקרא קריאת ספר, כמו שיש לו מדרגה רוחנית. חז"ל מזהים אותו עם יעבץ שנמצא בדברי הימים, שיתפלל לשם, שייתן לו מנוחה בתלמידים ובתורה. וחז"ל מזהים את עתניאל בן כנז, שאחרי פטירתו של משה רבנו, יהושע ועם ישראל שלחו אלפי הלכות, ועתניאל בן כנז החזיר אותם. ועתניאל בן כנז זה כוח רוחני תורני. אז כשיש עלינו איום ממרחק, שהשורש של האיום הזה הוא חשש רוחני ממה שעם ישראל הולך כעת לעשות בעולם, לבנות איזה מרכז רוחני גדול שיאיים על כל התרבות העולמית, על כל העבודה זרה שבעולם, אז מי שמוכשר למלחמה הרוחנית זה עתניאל בן כנז. כן, הוא יוצא למלחמה והוא מנצח, ויתן השם בידו את קושן רשעתיים, ולא כמו כל השופטים האחרים שאחר כך הם הולכים להילחם עם הגויים בארצות שלהם. כאן הוא רק מסלק את הגויים מהארץ וזהו. אין המשך, לא ידוע אם הוא אחר כך רדף אחריהם או מנסה לשבור את הכוח של ארם. ארם נהריים, אנחנו נפגוש אותם כשיגיעו האשורים. זה אחרי אולי 800 שנה, אולי קרוב ל-1,000 שנה, שתהיה המלכות של ישראל, ושתהיה המלכות של ישראל חזקה, וכן, אז האשורים הולכים לחפש השפעה עולמית, ואחרי האשורים זה הבבלים, הכסדים, והם נלחמים בירושלים. אבל לפני זה, כן, יש לנו שקט. רוב המלחמות שלנו הם בהגויים הקרובים אלינו. זה היה יוצא מן הכלל שהיה בהתחלה, וזה מלמד אותנו שכאן המעצמות העולמיות הרגישו שהכניסה של עם ישראל לארץ יש בה סוג של איום על השלטון העולמי בעולם. על כל המהלכים הגדולים שהם רוצים, שהם האחראים על העולם, הם עושים סדר, הם קובעים את לוח הזמנים ואת הסדרים, היום זה באום, מועצת הביטחון, לפני זה אז היה בהשפעה עולמית, שהאימפריות הגדולות הן קובעות. מצרים, אנחנו, מאז משה רבנו, מצרים נמחקה, אין לה השפעה עולמית. היא ירדה ונשאר רק הצפון, שהוא עדיין מאיים עלינו. וזה רק כשהם מרגישים שאנחנו חזקים מאוד. שהולכים לעשות כאן איזה שינוי. אז זה בהתחלה, מיד אחרי הכיבוש של ארץ ישראל, והפעמים הבאות זה יהיה בזמן חזקיהו, לפני זה עוזיהו, בזמנים שעם ישראל כבר יש לו כוחות רוחניים מבוססים, בית המקדש, והם לא מספיק חזקים כמו בימי שלמה המלך. בימי שלמה המלך, העוצמה של ישראל אצל דוד המלך, הוא הגיע לארם נהריים, הוא שבר את הכוח שלהם שם. ודאי שהם לא יכולים לחלום להגיע לארץ ישראל. אבל כשהתורה בארץ ישראל היא חזקה, אבל לא בעוצמה גדולה, אז הם מרגישים שאפשר לבוא לשבור אותה. כמו שהבבלים בסוף שרפו את בית המקדש.